אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סהרמן.
ואנחנו נחזור לקרוא את הארי פוטר מההתחלה. בגלל שאנחנו סוג של גדלנו עם הארי פוטר, לא סוג של, תמיד היינו איתו באותו גיל. וזו הייתה השוואה מאוד כואבת, לראות מה אני עושה בגיל 12, מקבלת מחזור, ומה הוא עושה בגיל 12, מנצח את הקוסם הכי אכזרי שעולם הקסמים אי פעם ידע. ולצערנו, ג'יי-קיי רולינג לא כתבה ספרי המשך שיראו לנו את הארי פוטר בגיל 31, מספר מה הוא למד בטיפול, ואיך הוא מאוכזב מהעבודה במשרד הקסמים. ובגלל זה אנחנו החלטנו לחזור ולקרוא את הארי פוטר מההתחלה. חוץ מזה, אני חושבת שבספרות וביצירות באופן כללי שהם באמת באמת טובים, תמיד אפשר לחזור אליהם ולמצוא שם עוד שכבות ועוד דברים שהסופר או היוצר הכביל לנו, ואנחנו מוכנים לקחת את הסיכון ולעשות את זה בהארי פוטר, כי אנחנו מאמינים בספר.
בהחלט. וחוץ מזה, אתם מוזמנים לקחת איתנו חלק במסע הזה. בכל פרק של הפודקאסט אנחנו נקרא כמה פרקים מהספר לפי הסדר, אנחנו גם נגיד בסוף כל פרק מה יהיו הפרקים של הספר שבוע הבא. תהיה לנו קבוצת פייסבוק שבה נוכל לדון על הפרקים שהיו ושיהיו.
הקבוצה שאין לומר את שמה.
הקבוצה שאין לומר את שמה. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהגיד לנו מה דעתכם.
טוב, אז אתה רוצה שנתחיל... בוא נתחיל עם הפסקה הראשונה.
בוא נתחיל עם הפסקה הראשונה.
דור, אני מקריאה לך את זה כאילו אתה הבת שלי. עכשיו, כן, אני מתאמנת, אני עושה לך טסטי, תרדימי אותי. תכתוב לי הערות בסוף.
אין בעיה.
אדון וגברת דרסלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמלים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות ומסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה. נרדמת?
אני ישן שינה עמוקה, אני אתואר רק בעוד שעה לבקבוק חלב.
עכשיו, הפרק הראשון, בעצם ארבעת הפרקים הראשונים, הם מאוד מאוד מתמקדים בדרסלים ובסיפור של הארי פוטר. עכשיו, שווה לתת קצת רקע על מתי שאנחנו התחלנו לקרוא הארי פוטר, לפני שזה הפך לסרט, לפני שזה הפך למשהו שהוא באמת כאילו קלאסי, ומובן מאליו בגלל שהוא קלאסי, זה התפוצץ. זה התפוצץ כמו סטטיק ובנאל. זה הדבר שמדברים עליו. איך הילדים חזרו לקרוא.
דבר שהמבוגרים מדברים עליו. זה כן, מה שחשוב. כן.
היית שומע על זה, היית רואה בחדשות, כזה, הארי פוטר, פוטרמניה, וכל מיני מילים מביכות כאלה, שאני כזה, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו לא קוראים לזה פוטרמניה, זה ממש לא שם. ואחד הדברים שהתמקדו בו זה איך החזירו את הילדים לקרוא. ואיך ניתקו אותם מהמסכים הרעים של הטלוויזיה והצליחו לבצע את הדבר הזה, שזה כאילו היה הקרב הגדול של ה-90s.
הקרב נגד הטלוויזיה. כן. עכשיו, היום זה מגניב לאהוב טלוויזיה. ממש. אז זה פשוט היה השטן הגדול.
הילדים כן. רואים טלוויזיה? איזה יופי. איך שהם לא בטיקטוק
כן.
כל היום.
כן.
עכשיו, בקיצור, מה שמעניין לראות כאן, זה באיזה אמצעים קלאסיים ג'יי-קיי רולינג השתמשה כדי להחזיר את הילדים. כלומר, לא קרה כאן מבחינת הסיפור שום דבר חדשני, להפך. היא חזרה לאיזשהו מבנה מאוד מאוד שהיה בשימוש בהרבה מאוד סיפורים. למשל, הרי הוא יתום. המשפחה האמיתית שלו, אנחנו לא יודעים מי הוא גדל במשפחה שהוא חושב שזו המשפחה האמיתית שלו, והוא מגלה במהלך הפרקים הראשונים שההורים שלו מתו בתאונה, הוא מגלה...
לא בתאונה, הם מתו. לא, הוא כן, חשב שהם מתו בתאונה, בתאונה, אבל לא.
אבל ההורים שלו מתים, והוא גדל אצל הדודים שלו, וזה מתכתב עם המון סיפורים. למשל, הסיפור של הרקולס, שהוא גדל אצל בני אדם, אבל הוא בעצם אל. הוא גם מגלה את נכון? זה. סופרמן, אתה חייזר עם כוחות שהכוכב שלך נכחד, ואתה נאלץ לחיות פה איתנו בני אדם עם הכוחות האלה. אפילו משה, משה מהיהדות, נכון? שזה טיפה הפוך. אתה גדלת כבן אצולה, אבל אתה בעצם עברי, המושיע של העם העברי.
מה שמשותף אגב לכולם, להרקולס, למשה, להרי פוטר, לסופרמן, זה שהם כולם נועדו לגדולות.
ברור.
וזה הוכתב להם מראש שהם נועדו לגדולות. זה מאוד זה
מבנה,
בולט.
לגמרי, וזה מבנה קלאסי של סיפור שהוא נוכח בכל הדברים האלה, ואני חושבת שככה בונים מיתולוגיה. כלומר, כשאתה רוצה לבנות גיבור מיתולוגי, זה מתכתב עם הדברים האלה, ואני חושבת שחלק מהמיתולוגיה הזאת היא לסמן את האנשים האלה, ואיך הם נבדלים מאיתנו שאר בני האדם. ומה שהכיף בלקרוא את זה כילדים, והסיבה שזה ספר ילדים נורא מצליח, אחת הסיבות, כן. זה שזה מתיישב על המשאלה הכי כמוסה שלך כילד. כי אתה חי, אני חושבת שאפשר, אחת הקריאות שאפשר לעשות לספר הזה, זה שהרי הוא קוסם, בעולם של לא קוספים, של מוגלגים. אני לא יודעת,
מוגלגים.
מוגלגים. מוגלגים. יש המון מילים שאני לא יודעת להגיד, כי כן. כשהייתי, בכיתה זין הייתי קוראת עצלנית, עצלה.
כולם.
ופשוט כלומר... הייתי כזה, קראתי את זה, סימנתי את זה, מוגלגים.
גם דמבלדור, אני אמרתי, דמבדור, או בדיוק. משהו כזה. כאילו לא, לא טרחתי להתמקד.
כן. אז בעולם של, יופי, אני אלמד מהפודקאסט בפודקאסט הזה, איך אומרים באמת את המילים. אז האנשים חסרי הקסם, אפשר לקרוא את זה כילדים שהם הקוסמים, ומבוגרים שהם הלא קוסמים. כי כשאתה ילד, אתה אומר, אולי זה יקרה לי. אולי כאילו...
אולי אני מיוחד, אולי נועדתי לגדולות, כלומר, אולי... בדיוק תקרא עכשיו תעלומת רצח מסתורית בבית הספר היסודי שלי ברמת גן, ולמי יקראו לדגל לפתור את התעלומה? לי, ילד, תלמיד כיתה ה-3, אתה בלש החוקר עם העין המושלמת לשים לב למה שכולם התעלמו ממנו.
זה זיקור כל כך יפה של כל החלומות שהיו לי כשהייתי ביסודי, שפשוט הייתי כזה, וואי, כן, כל פעם שהיו קורזים את השם, כל פעם שהיה כזה, טו-דו, הייתי כזה... הנה, אני הולכת להגיד שיר למזכירות, רצחו פה בן אדם.
שיקראו לך למזכירות, זה הפנטזיה המדהימה, משהו קרה.
המנהלת רוצה למנות את האנשים הנכונים ביותר למשימה, ובדקנו, וזאת את. בואי, תפתרי לנו את זה.
אבל זה נכון, כלומר, וזה מה שקורה להרי.
נכון.
שום מקום, הוא הופך להיות, בלי שהוא בחר.
בלי שהוא בחר, והוא מפורסם, והוא עשיר, זה פורנו ילדים, בגדול. כאילו, זה ממש לקחו את כל המשאלות הכי כמוסות של ילדים, וכתבו אותם, וזה מאוד ממגנט.
צריך להגיד, יש קטע מאוד יפה, כבר כאמור בפרק הראשון, שבעצם בפרק הראשון הרי עוד לא דמות, הוא תינוק עזוב שהוריו הרגע נרצחו, ויש שיחה בין דמבלדור לפרופסור מקגונגל, ופרופסור מקגונגל קובלת בפני דמבלדור למה הוא משאיר אותו אצל הדרסלים, היא מבינה שהם אנשים מחרידים.
היא עקבה אחריהם כל היום.
היא עקבה אחריהם כשהיא התחפשה לחתולה, ושגם על זה כנראה נדבר, אבל היא אומרת לו, איך אתה משאיר אותו אצלם? היא אומרת, אני לא אופתע אם היום הזה יוכר בעתיד בתור יומו של הרי פוטר. יכתבו על הרי ספרים, כל ילד בעולם שלנו ידע את שמו. שזה גם מתכתב עם הפנטזיה הילדותית היפה, כן. וזה גם הפנטזיה נראה לי של ג'יי קיי רולינג.
נכון.
על הספר שהיא כותבת ועל הסדרת ספרים.
נכון, גם הוא באמת בן דמותה. ויותר מזה, יש את המיתולוגיה של איך ג'יי קיי רולינג כתבה את הארי פוטר, וזה ברמה של מעשייה חסידית כבר. זה כאילו, היא כתבה את זה על מפיות בבית קפה, בזמן שבעלה היקה אותה, ואז נגמר לה הדיו, היא כתבה את זה בדם על המפית.
כן, על שירת של ניירות טואלט וכל מיני כאלה, ותמיד מסופר שנדחתה מ-12 הוצאות, שזה גם מספר טיפולוגי, כאילו, כמו 12 השבטים או משהו כזה.
נכון.
זה מדהים. כאילו, כל הארי פוטר פשוט עטוף במיתולוגיה מרגע יצירתו.
כן, היא ממש יצרה, היא מאוד ידעה מה היא עושה, וגם בעולם של היתמות, שאנחנו מגיעים אליו בפרק השני, אנחנו בעצם בפרק הראשון, באמת הרי הוא תינוק, ומספרים לנו מה קרה, ומציגים אותנו לעולם הקסם, וקוראים שם כל מיני דברים, שהיא בחרה להכניס אותם מאוד בעדינות. עכשיו, זאת שאלה, האם היא כתבה בהתחלה, אני חושבת שהיא בעצמה לא ידעה, אם היא הולכת לכתוב ספר ילדים, או שהרעיון היה, אני אכתוב ספר ילדים שגם מבוגרים ייהנו לקרוא. אז הסימונים שם של עולם הקסמים הם מאוד רכים.
כן.
היא לא נכנסת לזה כמו שהיא נכנסת בהמשך, כמו שיש באמת בספרי פנטזיה, שממש מכניסים אותך לבירוקרטיה של הקסמים. וכאן זה דמבלדור אוסף את האורות, אם אני לא טועה, ובגן הוגה לי חתולה, והכל מאוד רך ועדין.
וגם הדברים המוזרים שקורים להרי, שוב, דברים מוזרים, הוא לא מסוגל להסביר אותם.
כן, עדיין בפרק הראשון זה לא קורה. בפרק השני, אנחנו כבר פוגשים את הרי כשהוא בן כמעט 10 שנים עברו, אז הוא בן 11, נכון?
הוא רגע לפני, הוא מולדת 11 שלו, זה כל הקטע.
ובפרק השני, אנחנו כבר... נמצאים איתו בהווה. בהווה שלו כשהוא בן 11, כשהוא גר עם המשפחה הזאת, סימנו לנו שהוא גר איתם. 11 שנים אחר כך החיים של הרי הם גיהנום.
כן.
ואנחנו אולי גם ניכנס לכאן עם איזשהו תיאור.
אף ילד בבריטניה בשנות ה-90 נראה לי, במעמד הביניים לפחות, לא חי, חיים כאלה נוראים.
כן, ובוא ניתן דוגמה.
אז אני אקרא פה קטע מתוך הפרק השני, הזכוכית הנעלמת, שהרי הוא עבד של הדרסלים במטבח, כן? הדוד ורנון נכנס למטבח בזמן שהרי הפך את כותלי החזיר בתוך המחוות. שרק את השיער שלך, הוא נבח כברכת בוקר. בערך אחת לשבוע היה הדוד ורנון מציץ מעל העיתון שלו וצועק שהרי זקוק לתספורת. הרי ודאי הסתפר בחייו יותר פעמים מכל שאר הבנים בכיתה שלו גם יחד, אבל זה לא שינה כהוא זה. השיער שלו פשוט שמח ככה לכל הכיוונים, וכך זה ממשיך, מתוארת מסכת התעללויות של הדודים והבן דוד של הרי, כן, הוא צריך להכין להם אוכל, הם לא מדברים אליו, כן, הם... נובחים עליו, הם צורכים עליו.
ודדלי, הבן דוד שמקבל המון מתנות, ולאף אחד לא אכפת שזה המולדת של הרי. עכשיו שוב, מדובר במרחב של עולם, שכמו שאמרת, אף יתום לא חי ככה. אין יתומים, אני רוצה להאמין, לפחות.
אני מאוד מקווה שגם אף יתום שהדודים שלו מאמצים בדיוק. אותו לא חי ככה.
וזה כאילו בסך הכל, לא בלונדון הם גרים, איפה הם גרים? באיזה פרוור. בפרוור אנגלי בשנות ה-90, סביר להניח שילדים לא היו צריכים, כן, ללבוש בגדים, שקים שגדולים עליהם ולהפוך לחתוך את כותלי החזיר לקראת היום הולדת של הבן דוד שלהם. וגם כאן, אני חושבת שג'יי.קיי. רולינג מסמנת לנו שני דברים. דבר ראשון, שהיא מתכתבת עם ספרות אחרת. היא אומרת, בואו תנו לי שנייה, היא לוקחת אותך יד ביד לסיפור, ואתה מתחיל, אני התחלתי להרגיש בפרקים האלה שאני בידיים טובות. זאת אומרת ש... היא יודעת מה היא עושה, היא לוקחת אותי מרחב שאולי לא מציאותי אחד לאחד, היא מתחילה קצת לשחק לי עם המציאות, אבל היא מתכתבת יותר עם אנ שירלי, ועם תום סויר, הוא היה תום?
אני לא זוכר, האם תום סויר
היה תום. אני חושבת שהוא היה תום.
עברו שנים מה שקראתי תום סויר.
עם כל מיני יתומים מפורסמים מהספרות. זה הרי יתמות שהיא ספרותית, זה לא יתמות שהיא מציאותית, זו יתמות שכשאתה יתום אין לך הורים, אין מי שישמור עליך. אגב, שווה לי לפתוח פה סוגריים ולהיכנס לשאלה, כי בספרות בדרך כלל כשיש אימא חורגת, האימא החורגת היא האימא האמיתית. ההורים החורגים הם בדרך כלל ההורים האמיתיים, שיש כאן איזושהי מניפולציה שהסופר עושה כדי לשמור על דמויות ההורים. אבל לצורך העניין הוא מאוד לא מוגן, וכך מתייחסים אליו. והדבר השני שהיא עושה, זה שיש כאילו איזשהו מתאם בין הדברים הנוראים שיכולים לקרות להרי, יכול לקרות לו זה וזה וזה. אבל מצד שני, בהמשך הפרק הזה, מה שקורה זה שהם הולכים לגן חיות, הארי מסתכל על נחש, והזכוכית נעלמת, אחרי שהוא מדבר עם הנחש.
גם הנחש קורץ לו, זה יפה, ואז הם מדברים.
לא ידעתי שזו... כן, הם מדברים. ושוב, יש כאן התכתבות נורא חזקה, עם רגש שהוא מאוד בסיסי לך כילד, כי כשאתה ילד, אני חושב שאתה חווה את העולם כיצור שנגרר בתוך יד של מבוגר. ומבוגרים הם הולכים מנקודה א' לנקודה ב', יש להם מטרה, אני רוצה את זה, וילדים הם נגררים מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, ויש להם המון זמן להתבונן, כי הם לא מנווטים שום דבר. וכשאתה מתבונן, אתה רואה כל כך הרבה דברים מוזרים. כאילו, כן. אני חושבת שהמסתורין...
זה מתחילות עם פרופסור מגונגל כחתולה שהרי קולט, כן, שהיא כזה, מה היא עושה פה? והוא היחיד ששם לב אליה.
ברור. כי הארי הוא הילד היחיד בעצם, גם דאדלי הוא מתואר כסוג של, כאילו...
דאדלי הוא סוג של מבוגר.
כן.
דאדלי הוא אדם שמן ועצל, שזקוק לרוטינה הקבועה שלו, שהוא יודע את הימים בשבוע לפי תוכניות הטלוויזיה, אפרופו כמה זה נורא שילדים צופים בטלוויזיה.
הוא סופר את המתנות שהוא מקבל כל שנה, הוא חומרי, הוא מגיל.
כן.
והארי לעומת זאת שם לב לדברים האלה כל הזמן, ואני חושבת שכשאתה ילד, אני חושבת שאין ילד שהיה... בגן חיות, היה ליד חיה לבד כזו,
ולא דימן את הקיפוד.
יש לנו רגע, לי ולחיה הזאת, אנחנו דיברנו, אני והחיה הזאת, ולארי פוטר זה פשוט הולך שלב אחד קדימה, ושוב, פורנו ילדים.
ברור, ויש פה עוד שלב...
פורנו ילדים זה לא צימוד מספיק טוב, כי אני חשבתי על פורנו לילדים, והבנתי שיש פורנו גם אחר.
כן, אז בוא, פנטזיה.
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 בוא, אני לא, גם פנטזיה, אני בוא פשוט, אני אפסיק לדבר על זה.
חלומות, חלום שהתגשם.
חלום של ילד.
זה רק נשמע רע יותר ויותר. בכל מקרה, אז עוד חלום שהארי מגשים, זה גם חלום הנקמה. שזה משהו מעניין, כלומר, קודם כל אנחנו, זה גם די מובן לנו, כן, כי הוא חי תחת משפחה מחורבנת, ואז יש לו את ההזדמנות סוף לנקום בדדלי עם הנחש, אז יש פה רגע של, אנחנו בתור קוראים, נהנים לראות את דאדלי צורח ופחדן. אבל זה לא רגש כל כך טוב. כאילו, אם כבר מה שאני חושב מבדיל את הארי לאורך הסדרה, פה זה מופיע אולי בפעם הראשונה, אבל דווקא לאורך הסדרה, הארי הוא לא נקמן. זה אני חושב מה שמבדיל אותו מהרעים. היו לו אולי את כל הסיבות להיות נקמן.
שזה הופך אותו בעיניי לדמות קצת מעצבנת בהמשך. שהוא לא נקמן, וקצת לא הגיונית.
זה
אפילו.
הופך אותו לסמל האולטימטיבי של הטוב, כלומר...
זה, כן, אבל הוא לא אמור להיות ישו. ובגלל זה אני חושבת שכאילו התכונות, אבל זה כבר להמשך, זה לא
כן,
לחשב.
כן, זה להמשך,
אבל...
כי אני חושב שהוא אמור להיות ישו, אבל...
אני לא אוהבת את זה שחילקו את הקנאה בינו לבין רון. את זה שרון באיזשהו שב נהיה כל מה שפגום, והוא נהיה כל מה שטוב.
אנחנו נדבר על רון, אגב, בפרק הבא. נכון. של הפודקאסט שיש למעלה לחכות.
אבל בינתיים אנחנו נמשיך עם
אנחנו נמשיך באמת. אל פרקים 3 ו-4 של הספר. אנחנו גם לא אמרנו, אנחנו אמרנו שאנחנו נתעסק בארבעת הפרקים הראשונים?
אמרנו.
אמרנו, יפה מאוד, כי התחלתי כבר לחשוש.
לא.
אז בפרק הבא, שיש בעצם את בלגן המכתבים, כן?
זה הפרק האהוב עליי, אני
פרק
חייבת לומר.
זה פרק מקסים, בבקשה.
מה שקורה, אני אקרא ממנו קצת, כן. אוקיי, בסדר, בוא נמצא את הזה. אוקיי, בפרק הזה הארי הולך להביא את הדואר, ואני מתחילה. הארי ברח לפני שהמקל התקרב אליו, כמובן מאיימים עליו במקל כדי שילך להביא את הדואר, כי זה עולם היתומים שבו אנחנו חיים, והלך להביא את הדואר. שלושה דברים היו מונחים על המחצלת. גלויה ממרג', אחותו של הדוד ורנון, שבילתה את החופשה בחול, מעטפה חומה שנראתה כמו חשבון כלשהו, ומכתב בשביל הארי. הארי הרים אותו והסתכל עליו, ליבו מקפץ כמו כדור גומי גדול. אף אחד, אף פעם, בכל החיים שלו, לא כתב לו מכתב. מי כבר היה כותב לו? לא היו לו חברים ולא קרובים נוספים. הוא לא היה מנוי בספרייה, אז הוא אפילו לא קיבל מכתבי נזיפה שמזכירים לו להחזיר את הספרים שלקח. ובכל זאת, הנה הוא אוחז בו בידו. מכתב עם כתובת ברורה ובלתי ניתנת לערעור. מר היי פוטר, הארון שמתחת למדרגות, דרך פריבט מספר 4, ווינגין תחתית, סארי.
מדהים.
מדהים מאוד. עכשיו, מה שקורה בהמשך הפרק, נרענן את הזיכרון למי שזה, זה שהארי מתחיל לקבל מכתבים מהוגוורטס. הדוד ורנון והדוד הפטרוניה מנסים להסתיר את זה ממנו כל הזמן, והוא לא מבין למה, הוא לא מצליח לפתוח את המכתב.
הם מנסים גם להסתיר את זה מעצמם,
ברור.
בעצם.
וכל פעם שהוא מקבל מכתב, הם מעלימים אותו, וככל שהם מנסים להעלים אותו יותר, הוא מקבל יותר ויותר מכתבים. שוב, זה קצת מתכתב עם המיתולוגיה, כמו המפלצת עם הראשים שאתה חותך לראש,
בדיוק. מדוזה, כן.
לא, זה לא מדוזה.
מדוזה.
מדוזה זה זאת שמקפיאה אותך כשאתה מסתכל. עוד דבר שג'יי קיי רולינג גנבה מהמיתולוגיה היוונית בספר השני. יש לו שם, אבל פחות מוכר. בקיצור, ובסופו של דבר הם עוזבים את הבית שלהם בפרוור, והם נוסעים לחיות על סלע בים.
הם באמצע נוסעים למלון, והוא מקבל גם מכתב למלון, ואז הם נוסעים לסלע על הים, כן, משהו.
עכשיו, קוראים כאן כמה דברים מאוד יפים. קודם כל, אני חושבת שזה פרק שמתאר בצורה יפה, ובאמת כאילו של ספרות ילדים קצת, את עולם ההדחקה. ואני זוכרת שאני קראתי את הפרק הזה כשהייתי בכיתה זין, והוא עורר בי תחושת אי נוחות מאוד מאוד גדולה, שהיום אני המבוגרת יודעת לפרש כזה שבכיתה זין הייתי כזה, נראה לי אני לסבית, לא, 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 לא.
לא
וכל פעם הייתי מחזירה את המכתב הזה לשולח, אומרת, אני פשוט אתעלם מזה. והפרק הזה עורר בי תחושה כזאת בגלל שהבנתי שאני לא יכול, יש מכתבים שאתה לא יכול להחזיר לשולח, והיא מאוד מתעסקת פה בגורל, הרי הרי הוא קוסם, הוא לא יכול לברוח מזה.
נכון.
גם אם הוא לא ילמד בהוגוורטס, הוא עדיין יעלים זכוכיות, והשיער שלו יגדל, וכל הדברים שהוא לא יודע להסביר למה הם קוראים לו. וזה תיאור נורא יפה של ברגע שיש משהו בסיסי בך שאתה לא רוצה להכיר בו, המכתבים ימשיכו לרדוף אותך, וגם אם תחיה בסלע בים שאי אפשר להגיע אליו, בסופו של דבר הגריד מגיע בסוף הפרק הזה.
תבוא הגריד הלסבית.
בדיוק.
ותגיד לך, נשמה,
כמו שאני אוהב לקרוא לה הגריד, בואי, קחי את המכתב שאך תקראי אותו.
דבר נוסף יפה מאוד, בעצם המכניקה פה של הדואר, שאני חושב שזה בעצם סוג של המפגש המשמעותי הראשון גם שאנו כקוראים עם מה זה קסם, וזה גם מתחבר בכתיבה לילדים, זה שהדואר בהרי פוטר עובד כמו שאנחנו בתור ילדים מדמיינים את הדואר. כלומר, כל דבר שתכתוב עליו כתובת ותשים עליו בול, יגיע לידיך, תמיד. ואז אתה בתור אדם מבוגר גדל, ובטח עכשיו בקורונה שיש גם פשוט תורים משוגעים מחוץ לדואר, אתה לומד שזה ממש לא ככה, צריך להתקן כתובת במשרד הפנים כשאתה עובר, ואז יש שלוש בחירות בשנה, ועברת דירה באמצע, ואתה צריך ללכת להצביע בקלפי שבה רשומה הכתובת הישנה שלך, כי זה לא הותקן בזמן במשרד הפנים, וזה נוראי, וזה מעפן, אבל פה זה לא ככה. פה הדואר תמיד הגיע אליך.
ויותר מזה, אני חושבת שהספר הזה מיועד לילדים שהם מתחילים, אם הרי הוא בן 11 ואנחנו קראנו את זה בגיל 11, זה בדיוק הגילאים שאתה מתחיל להבין בהם שהעולם הוא לא קסום, והמסתורין הולך ועוזל מהעולם, ואתה מתחיל להבין מיקוד, אתה מתחיל להבין את זה שכתובת ומיקוד ושמכתבים לא מגיעים, ואתה מתחיל להבין שעולם שתפסת, שאיך שתפסת את העולם, בצורה שהיא מאוד קסומה ושדברים מגיעים ליד, וכסף זה דבר שקורה, וכאילו, אני זוכרת שכילדה הייתי כזה, למה הורים שלי הולכים כל יום לעבודה?
למה לא להדפיס עוד כסף?
כן,
ואז למה? ואז אתה שומע את חיות כיס.
כשההורים שלי היו אומרים לי, כן, אי אפשר לקנות את זה, כי אנחנו, אין לנו כסף עכשיו, הייתי כזה, אז תכתבו צ'ק. יש, הקסם הזה שאתם נותנים, הדף הזה ש...
כרטיס אשראי.
כן, אז מה אם אין לכם כסף כרגע, כאילו? וזה נורא יפה שזה, כאילו, שהספר הזה הוא קצת, אני חושבת, בחוויית הקריאה שלי לפחות, החזיר אותי אחורה לחיקה החמים של הפנטזיה שיש עולם כזה. שכאילו, זה בדיוק, אתה אמור לעשות את הצד ולהתחיל להבין. זה העולם, אלה החוקים של העולם, אתה מתחיל טיפה להיות מבוגר, אתה מתחיל טיפה, אולי אפילו להיראות כמו מבוגר לפעמים, ואז פתאום קוראים לך, אני זוכרת שלי פעם קראו גבירתי, כשהייתי בת 14, שזה א' אומר הרבה על איך התלבשתי בגיל 14, אבל זה גם הייתי כזה, אוי, לא, זה, כן. זה מתחיל. וכאן יש לך את הקפסולה הזאת שאתה יכול להיכנס אליה, שלא, הנה, אולי דואר עדיין עובד
אני
ככה.
אני חושב שגם בגלל זה, זה ספר שמאוד קוסם למבוגרים,
כן.
כי הוא מחזיר לילדות, וגם ברמה אפילו יותר, חזקה. מאחורי ההנחה הזו שיש עוד מסתורין בעולם, יש דברים לא מוסברים, זה איזושהי גם כמיהה אנושית. וזה מתחבר באמת לגישה של הסוציולוג מקס פבר, שבתחילת המאה ה-20 אמר שבעצם העולם המודרני, העולם של אחרי המהפכה המדעית, זה מצב שמה שנקרא הסרת הקסם מן העולם. למה הכוונה? עד המהפכה המדעית אנחנו חיינו בעולם שבו קורים תופעות מדהימות ולא מוסברות. זה לא רק זה שאנחנו נוטים לזלזל באנשים של העבר להגיד, כן, הם האמינו בדרקונים או לא יודע מה. לא, הם למשל ראו אבן נמשכת לאבן. עכשיו, היום אנחנו מבינים שהם ראו מגנט. כן. כי למדנו כימיה וביולוגיה ופיזיקה, אז אנחנו יודעים שתופעת המגנט היא חלק מהטבע, והיא מצטת לחוקים של הטבע. אבל מי שראה את זה במאה ה-16...
איך גישפת את האבנים האלה, מחשפה, צועניה?
לא, זה גם הייתה הוכחה שיש דברים על-טבעיים מסביבנו. כלומר, הנה, אבנים לא נמשכות לאבנים בעיקרון, אבל פה יש אבן, אבן שואבת, מה שנקרא, כן?
גם הרבה יותר קל ככה לתת את הסמכות לשליטה על העולם, או לדעת, או לכישוף, או לאסטרולוגיה. זאת אומרת, המון אמונות התפתחו כדי לתמוך ולחזק את הדברים שלא הבנו באופן מאוד בסיסי. וחבל שאנשים שבסופו של דבר אחראים על מדע הם מדענים. חבל שהם לא אמרו, אני מחשף, והשתמשו בזה לטובתם. חבל שאדיסון לא אמר, בואו תראו כאן, אני מחשף. כן,
אולי זה פותר כמה בעיות היום, אבל זה באמת, כלומר, העולם שבו אנחנו כבר חיים היום, כן, הוא גם עולם שגם מפקפק, זה כבר הפוסט מודרני, ואנחנו מפקפקים אפילו בסמכות המדענים בחזרה, ואנחנו כן רוצים שיהיה איזה משהו מסתורי, משהו על טבעי לפעמים, משהו סמוי, אפילו בנפש שלנו, כן, אנחנו מאדירים, את אוהבת את פרויד.
מאוד.
אנחנו מאדירים את ההגות של פרויד, שמדבר על הלא מודע, והדחפים, והדברים האלה. יש בזה משיכה מאוד חזקה, וזה מה שעובד כל כך חזק בפרקים הראשונים של הארי פוטר, שישנם דברים מסתוריים, לא מוסברים, ומגניבים, צריך גם להגיד.
נכון, ושאתה מאוד רוצה לחיות הם. בעולם הזה, וכאן הם עושים לך איזשהו סדר. הם אומרים לך, הדברים האקראיים האלה שראית, אם אתה כילד הסתכלת מהחלון באוטו של ההורים שלך וראית משהו מוזר או איש מוזר, הם מחברים לך את הנקודות ואומרים, כן, יש היגיון מאחורי הדברים האלה, ובוא אני אסביר לך אותו. כל הרגעים האלה שלא ידעת למה לקשור אותם ואיך להסביר אותם, בוא שנייה, יש עולם מאחורה שבטעות במקרה נחשפת אליו. וגם כאן רואים את זה מתי שהגריד הוא טיפוס שמתואר כטיפוס סופר מוזר.
אגב, צריך להגיד, בואי נתקדם באמת כבר אל השעקור. הקוראים יהיה להם, הקוראים, המאזינים, הם גם וגם, יהיה להם נוח. אנחנו עכשיו בפרק הרביעי.
שומר המפתחות.
בדיוק, שאנחנו פוגשים בעצם לראשונה עוד דמות של קוסם, שהוא לא הארי פוטר.
אני שומר המפתחות.
אני שומר...
הוא שומר הקרקעות אבל. הוא שודרג במהלך הספר, הוא קודם על ידי דמבלדור. קיבל טנביס.
על ידי דמבלדור כבודו.
כן. נקרא קצת ממנו?
כן, בבקשה.
בסדר. אז עכשיו אנחנו קודם כל בסלע בלב ים. כדי שהארי לא יקבל דואר. עכשיו, דבר שמעניין להגיד על הדרסלים, זה שדדלי מתואר כילד סופר מפונק, שהנוחות שלו הכי חשובה בעולם, שהוא מקבל, אם הוא קיבל מתנה אחת פחות, אז אומרים, נקנה לך עוד מתנה בדרך ליום הולדת שלך, שלא תקבל פחות משנה שעברה, וכדי שהארי לא יקבל את המכתבים שלו, הם עוברים לסלע בלב ים, למרות שמתואר לאורך כל הפרק הזה, כמה דדלי שונא את זה.
אני חייב להגיד שכלומר, בתור ילד, אני כמובן הזדהיתי עם הארי המגניב,
ברור.
בתור אבא בן תכף 32 שגר בחולון, אני מאוד מתחבר לדדלי.
ברור.
שמוצא מאזור הנוחות שלו, שבוכה ומתעלמים ממנו פשוט, שרגיל שיש לו סדר יום.
כן.
ועכשיו פשוט תורסים לו את זה, ולא ברור למה, הוא לא מבין גם למה. אני מאוד מאוד מתחבר לתחושות של דדלי.
התשובה גם ללמה זה בגלל שבסופו של דבר ההדחקה שדיברנו עליה שהייתה בפרק הקודם, שהמכתבים היא יותר חשובה להם מהנוחות של דדלי, כי יש משהו בהדחקה שאם אתה מסתכל עליה כמושג, זה הנפש מגנה על עצמה מפני משהו שהיא לא יכולה להתמודד איתו. ואם המכתבים האלה הם סימן למשהו שנוקש על הדלת ואתה צריך להכיר בו, הם אומרים, אוקיי, הילד, אני דואג לו, זה כמו במטוס, שאתה שם קודם מסכה לעצמך ואז לילד. אני קודם כל דואג לתפיסת המציאות שלי, לדברים הבסיסיים שלי, עובר לסלע בלב ים, והילד הסתדר. וגם בהתחבר למה שאמרת, אני חושבת שלאורך כל הפרקים הראשונים בהארי פוטר אפשר לתאר את זה כ... ואז יום אחד קרה משהו. החיים היו רגילים, ואז יום אחד קרה משהו.
כן.
וכשאתה ילד, זה הדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בעולם. שוב, צלצול מהמזכירות, יש פה תעלומת רצח שתבואי לסגור לנו את הפינה עליה. וכשאתה מבוגר, אתה רק כזה, אוי, לא. אני כל הזמן חשבתי, עכשיו אנחנו בדמדומי הקורונה, בתקווה שזה דמדומי הקורונה.
אמן, 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 אמן.
וכשזה התחיל, אני רק חשבתי, אם הייתי ילדה, אלה היו הימים הכי מאושרים בחיים שלי. תהיי בבית עם ההורים שלך, לאף אחד אסור לצאת.
מדהים.
תראו כמה יש כמה טלוויזיה שאת רוצה.
מה שאתם רוצים, רק אל תצאו מהבית.
יש המון, הבית מפורק בביצים, תאכלי כמה חביתות שבא לך, וזה פשוט הימים הכי טובים בחיים שלי. וכמבוגרת הייתי כזה... הנפש שלי התפרקה. הנפש שלי התפרקה כמו שן חלב בקוס קולה.
היו לי תוכניות. הייתי צריך להביא הרצאה ביום ההוא, זה לא
אני
קרה.
אני רציתי להתאמן. מה עם המסת שריר? מה אם לא יהיה מספיק חלבון בו? דאגות כל כך כן, שבזתי כן. להצאה. אני הילדה ישבה בתוך הנפש שלי, ושאתה לא מאמין בה, ואמרה, אני שונאת
בסוף
אותך.
בסוף כולנו דעת לי.
בדיוק. אז בפרק כן. הזה...
אז הגריד.
אז הגריד. רוצה בוא, להקריא כן, קטע? כן, בוא נמצא
אני
אותו.
אני יכול גם להקריא קטע בוא נראה. מה שבא לך.
אוקיי, יש קטע שאני אוהבת. איפה זה? אוקיי. בום, נשמעה עוד דפיקה. דדלי התעורר בבהלה. איפה התותח? הוא שאל בטמטום. קול חזק נשמע מאחוריהם, והדוד ורנו נכנס מועד לתוך החדר. בידיו החזיק רובה. עכשיו הם ידעו מה היה בתוך החבילה הארוכה והדקה שהביא איתם. מי שם? הוא צעק. אני מזהיר אתכם, אני חמוש. הייתה שתיקה, ואז טרח. הדלת ספגה מכה חזקה כל כך שהיא פשוט נתקה מהציר שלה ובכל נפץ אדיר נחתה על הרצפה. איש ענק ממדים עמד בדלת. פניו הוסתרו כמעט לגמרי מאחורי רעמת שיער ארוכה ופרועה וזקן פראי וסבוך, אבל מבעד לכל השיער אפשר היה לראות זוג עיניים המנצנצות כמו חיפושיות שחורות. הענק פילס את דרכו לתוך הבקתה, רוכן כך שראשו בקושי נוגע בתקרה. הוא התכופף, הרים את הדלת מהרצפה ובקלי קלות התקין אותה חזרה על ציריה. קולות הסופה שבחוץ שקטו מעט. הוא פנה להביט בהם. נכון שאתם לא אכפת לכם להכין לנו כוס תה? זה היה קשה עד לעינה. הוא צעד לכיוון הספה שעליה ישב דדלי, קפוא מרוב פחד. אתה זוז גוש בשר, אמר זר, ואני מדלגת. כן. אולי בעצם לא צריך לדלג, כן, אולי נעצור פה.
נעצור פה. קודם כל, זה מאוד יפה שבעיניי היא בוחרת להתחיל, כלומר, הרי מתחיל עם הגריד, וכן גם נכון שאנחנו כקוראים פגשנו את מגונגל ודמבלדור, אבל אין לנו ממש מושג.
כן, כלומר, זה מה... היה כמו לשמוע שני מבוגרים מדברים כשאתה בגובה הברך שלהם.
כן, כזה, אתה עוד לא
אחי,
מבין.
מה אחי, למה את חתול?
הגריד הוא המתווך של הרי, וגם עבור הקוראים, בכניסה לתוך עולם הקוסמים והסיפור של הרי בכלל. וזה יפה כי הגריד הוא בעצמו סוג, הוא קצת סוג של ילד עדיין באופי שלו, הוא גם אומר כבר פה שהוא לא ממש אסור, מותר לו לעשות עדיין קסמים, מותר לו רק בשביל השליחות להביא את הרי.
שזה כלומר... דבר מאוד ילדותי כשלעצמו, בגלל שמבוגרים, נדיר שאתה שומע אותם, לא כזה מותר לי לעשות את זה.
אבל אל תגיד...
כן, מבוגרים זה כזה מותר לי לעשות הכל. אני אעשה, אני יש לי אקדח, יש לי רובה לזה. והוא כזה, כן, לא כזה אסור לי, אבל תזרום עם זה.
לא, והוא רגשי, והוא צועק, והוא בוכה, והוא צוחק, כלומר...
יש לו שגיאות כתיב.
יש לו שגיאות דיבור, כלומר, התחביר שלו הוא לא הגיוני, זה מקסים. וזו דמות שמאוד טוב להעביר את הקומר, היה אפשר לשלוח את... פרופסור מגונגל, שהיא ללא ספק קוסמת הרבה יותר טובה מהגריד.
נכון, והייתה עושה את זה יותר באלגנטיות.
יותר באלגנטיות, וזה הכל היה זה. אבל היה זה הפרק נורא משעמם. כי רק הייתה חמורת סבר, והייתה מוציאה חצי חיוך כזה בריטי.
וגם אלגנטיות היא לא תמיד הפתרון הנכון לסיטואציה הזאת. אני חושבת שאם אנחנו חוזרים לתיאוריית ההדחקה, בסופו של דבר, מתי שהדלת נפרצת, הדלת נפתחת וגוש ויצר נכנס. הגריד הוא יצר.
אני צריך שהוא יצרח עליך, אתה קוסם.
כן.
וההורים שלך נרצחו.
והדודים שלך מפגרים.
בדיוק. שזה מעולה. שוב, זה גם, הוא צריך לתווך עכשיו פתאום להרי סיפור לא קל. הוא צריך לספר לו שההורים שלו נרצחו. הוא צריך לספר לו שיש מחשף רשע בשם וולדמורט שרצח אותם. הוא צריך לספר לו שהוא קוסם סופר מפורסם, שכולם יודעים מי הוא, כלומר זה... המון מידע.
ואני חושבת גם שזה טוב שנתנו לאדם דמוי ילד לספר לו את הדברים האלה, בגלל שכשאתה ילד ועוד ילד מספר לך דברים נוראים, אתה לא, הילד לא מעביר את התהודה של הדברים האלה.
כן.
זאת אומרת,
כילד
הדברים...
בעצמו נראה לי שמספר, לא מבין עד כמה זה נורא בדיוק, מה שהוא מספר
בדיוק.
לך.
בדיוק. ואגריד, יש בו את הרגישות שכואב לו, אבל כואב לו בצורה מאוד ילדית. ואם מבוגר היה מספר לו על זה, הוא היה מספר לו את זה בצורה שאנחנו כקוראים, היינו מבינים שלהרי היו חיים מזעזעים. ההורים שלו נרצחו מול העיניים שלו על ידי היטלר של עולם הקוסמות. וואו, זה לא דבר שאתה רוצה שמישהו ישקף לך את מלוא המימדים שלו. ואז הגריד בא ומספר לו את זה כזה, תשמע, ההורים שלך נראה לא נעים, אבל כאילו כמו ילד שמספר לך שמועה, שבמקרה הזה היא נכונה.
ואנחנו נסיים את הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, שכזכור נקרא הפודקאסט שאין לומר את שמו, בהשראה לשם של הפודקאסט. הלא הוא וולדמורט, או אתה יודע מי, או זה שאני לומר את שמו, שאנחנו עוד לא ממש פוגשים אותו פה, כן? הוא צל מהדהד שאנחנו שומעים עליו מהגריד בעיקר. וזה מאוד מעניין שהמפגש הראשון שלנו עם וולדמורט הוא דרך השם שלו שאסור להגיד, שזה בעיניי פעולת הטרור האולטימטיבית. המטרה הרי של טרור זה להטיל אימה. שעצם זה שנגיד לך עכשיו חמאס או חיזבאללה, את תחשבי פיגועים, נסראללה, טורבן, מלחמת לבנון השנייה, הדברים,
האימה שבטורבן.
האימה שבטורבן של נסראללה, דברים כאלה. זה טרור, כלומר, שלהגיד מילה כבר מעוררת בנו איזו אסוציאציה לא נעימה. ווולדמורט הצליח מעל ומעבר למשוער, כי אפילו שלכאורה הוא מת, לא ברור כן מה הסיפור שלו, הוא מת, הוא נעלם, אבל הוא הופשט מכוחותיו, עדיין, עשור לאחר שזה קרה, עדיין פוחדים להגיד את שמו.
זה גם משדרג אותו לדרגה של אלוהות, את השם
בדיוק.
של מי אומרים, כאילו...
של הקבה,
בדיוק.
אסור להגיד.
2000 שנה אחרי שזה קרה.
כן, כי זה משהו כל כך רב עוצמה, וכל כך קדוש או סתני, תלוי איך את רוצה להסתכל על זה, אבל זה שני צדדים של אותו מטבע.
היה את זה גם על המלאכים הבריטים, שהאמינו שהמגע שלהם יכול להרוג או לרפא.
כן.
שהפסיקו עם זה, אני לא זוכרת מי האחרון, די לא מזמן כאילו הפסיקו את זה יחסית. זאת אומרת שלאדם יש סגולות כל כך מטורפות שאסור לך לגעת בו, אסור לך להסתכל עליו, אסור לך להגיד את השם שלו. היה את זה גם פרויד כותב על זה.
כן, תמיד פרויד כותב.
רוצה,
אז את רוצה,
רוצה לחרמן.
להמיר אותי.
לא, לא, חס וחלילה. טוב, אבל, אז נסגור?
אז זהו, אז אנחנו חברים מגיעים לסוף של הפרק הראשון שלנו, של הפודקאסט. זה נורא מבלבל, כי אנחנו מדברים על הפרקים של פודקאסט ועל הפרקים של הספר.
נכון.
בכל פרק של פודקאסט אנחנו נדון במשהו בין 2 ל-4 פרקים של הספר לפי הסדר. אנחנו יכולים כבר להגיד לכם שבפרק הבא של הפודקאסט אנחנו נעסוק בפרקים 5 ו-6 של הספר, על סמטת דיאגון ועל רציף 9 ו-3/4. אתם מוזמנים, כן, משימות לבית, קריאת רשות וכו', לקרוא את הפרקים ולבוא מוכנים. אתם יכולים גם לא לקרוא את הפרקים, מה שאתם רוצים.
ואפשר גם לדבר על זה ולדון בזה ולשאול שאלות ולבקש שנתייחס לדברים בקבוצה שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, באתר פייסבוק.
אולי שמעתם עליו. מי שמכיר, אתר נחמד כזה, בפייסבוק.
אוקיי, תודה רבה דור.
תודה רבה שיר.
ושלום.
שלום.